אוקיי, אז ערב נהיה בפורמט של שאלות ותשובות. לא יודע איך זה נראה, איך הבמה נראית משם, אבל מפה לי זה נראה נורא מצחיק, כמו שלושה קופים יושבים, זה שלא רואה, זה שלא מדבר, זה שלא שומע. אז מקווה שמסתדר, תסתדרו עם הגיחוך הזה. קיבלנו, בהתחלה חשבנו שקיבלנו כמות digestible, כזאת שניתן לעכל אותה של שאלות, אבל אז הגענו לפה ויש פה, זה המשיך להתרבות, אז אני לא יודע אם נגיע לזה, בואו נראה איך נסתדר עם זה. בכל אופן אני רק אגיד שמחר יש בסוף היום, ישנו קטע שלם, קטע אחרון שמוקדש למעבר בין התרגול הפורמלי פה בצורה הספציפית הזאת של ריטריט לחיים עצמם. איך כל מה שמתייחס למה לוקחים ומה משאירים ואיך מתרגלים. אז מחר תהיה שיחה ספציפית על הנושא הזה של תרגול ביומיום. וגם שם יהיה זמן לשאלות ותשובות, אז בואו ננסה שמה שלא נוכל להתייחס פה, נתייחס שם. אז אני אקריא... מה נתחיל? אוקיי. אז יש פה שלוש שאלות. השאלה הראשונה... אומרת ככה, שימבורסקה, משוררת, כותבת כי בחמש אצבעות נכתב המיין קאמפף, מה שהיטלר כתב, ובחמש אצבעות נכתב גם פו הדוב. כיצד במהלך התרגול מאזנים בין השתיים? אני אשמח להתחיל להתייחס. כי קראתי לפני שבוע, ואני לא מצליח להיזכר איפה, איזו אגדה אינדיאנית שנראית לי... קראתי איזו אגדה אינדיאנית שנראה לי שעונה, לא עונה, אבל מתייחסת יפה לשאלה, ואני מקווה שאני אזכור את האגדה. סיפור, זה סיפור על סבא ונכדו שיושבים והסב מעביר לנכדו את חוכמת חייו והוא אומר לו, נכדי, בליבי ישנם שני זאבים ושני הזאבים האלו נלחמים ביניהם כמעט ללא הרף. זאב אחד זה הזאב של הקנאה והפחד והשנאה והטינה והביקורתיות והאשמה לידה וכן הלאה. והזאב השני זה הזאב של החיבה והנדיבות והחמלה והאהבה וההקשבה והידידות. והזאבים האלה נמצאים כל הזמן בקונפליקט ביניהם. מי מנצח? והסבא אומר לו, זה שאתה מאכיל מנצח. ובעיניי זה איזה תמצית של הלימוד הבודהיסטי, כי פה נגענו בחלק, במיוחד בחלק מאוד ספציפי של הלימוד של הבודה, שהוא הישיבה בשקט ותרגול המדיטציה. אבל המדיטציה וההתבוננות היא לא נפרדת, היא חלק, בוא נגיד, היא חלק מדרך, דרך לשחרור שהבודה לימד, והדרך הזאת היא כוללת עוד מרכיבים שחלק לא קטן נגענו, אבל לא דיברנו בצורה מסודרת. דיברנו בגדול, אפשר להגיד שהדרך שהבודה לימד יש לה שלושה היבטים וההיבט הראשון זה ההיבט המוסרי של, ודיברנו על זה בתחילת הריטריט, על הכללים והאימון להתאמן ולפעול, להיות בעולם מבלי לפגוע, לטפח בתוכנו את האיכויות שמגינות ולא שפוגעות. אז זה חלק נכבד מהדרך, והחלק השני הוא חלק של אימון עצמנו באיך אנחנו, הכוונות שלנו, כל כוונה שבאה שאנחנו עושים, מאיזה, האם זה כוונה של טוב לב או כוונה של פגיעה, האם אנחנו, כיצד אנחנו פועלים בעולם, כיצד אנחנו מדברים, כיצד אנחנו עושים, כל ההיבטים של ההתנהגות, של הכוונה, חשיבה, דיבור, מעשה, איך אנחנו עושים את זה ומביאים יותר טוב ושלום לעצמנו ולעולם. ובחלק הזה דיברנו עליו הרבה כל הזמן כגישה של ההתבוננות. הגישה עצמה היא גישה שמטפחת ומזינה את הזאב שאנחנו רוצים לטפח, ולא מאכילה את הזאב שאנחנו לא רוצים לטפח. כך שהבודה, כשהוא ראה לפניו בן אדם, הוא לא ראה דבר קבוע. זה לא שאנחנו מורכבים מכך טוב ומכך רע. הוא ראה בנו אוסף משתנה מרגע, הוא ראה בנו תהליכים של שינוי. הוא דיבר על בן אדם כאיזשהו נסע של שינוי, סוכן של שינוי, ואנחנו בכל רגע של תשומת לב, אנחנו מטפחים איכויות שמשחררות אותנו ומביאות כותבות פו הדוב, ואנחנו עושים letting go. אני מתייחס לסיפור של אותה יד שכותבת, גם כתבה גם חמש אצבעות שכתבו פו הדוב וכתבו מיינקאמפ בשאלה. אז מה שאנחנו מטפחים מתפתח, ומה שאנחנו משחררים דואך, ואנחנו פחות, בזה שאנחנו פחות מזינים אותו, הוא מצטמצם והוא נהפך ללא אפקטיבי, כי פשוט אנחנו מפסיקים לטפח אותו. זה לא שהוא לא מופיע, אבל זה הזאב שאנחנו לא מאכילים.
On maybe poor dove sat in the middle of the river at one time, rather stuck, not knowing what to do. I forget the actual story, but he said actually I'm a poo of very little brain. And kind of acknowledging our humility, his humility, and that never goes wrong. If you acknowledge your humility, you'll never have a problem. But in a word, one of the beautiful things of the Dharma teaching is the importance of the acknowledgement that there is suffering in the world, and that it's a deep thing and not just a problem. And one of the depths of suffering is in helping you decide between Mein Kampf and Pua Dov. That if you ask yourself, does this action that I'm taking create more suffering in the world or less suffering in the world, it's a really good kind of compass, matzpen, to decide what your fingers, five fingers, are actually doing. It's a really good, using it right in some with wisdom, the truth of the first noble truth, that which is that suffering is there and we don't want to increase it.
אם נדמה לי שלהרפות, להרים ידיים, זהו פתרון. בשום שלב לא נאמרה האפשרות הזו. כאשר הים, התודעה סוער מדי, פשוט לקום ולצאת. מדוע זו לא אופציה? עבורי זה הפך למעגל של איסורי מצפון, תחושה שאינני די מסורה לתהליך. יכול להיות שהרבה מכם מרגישים את המקום הזה של סבול אני יכול גם בבית. ומה, למה לי לענות את עצמי? ויש גם ככה כל כך הרבה סבל בעולם, אז למה אני חייב גם לשבת עם הברך הזאת? כל כך מציקה לי. ולמה לא פשוט לקום ולעזוב הכל ולהרים ידיים? זאת בהחלט אופציה. יש מלא מלא אופציות. רק כמו שסטיבן אמר ממש הרגע, המצפן שלנו יכול להיות מה תומך או מה עשוי לתמוך, עד כמה שאנחנו מסוגלים לדעת, מה עשוי לתמוך ב-well-being שלי, מה עשוי לתמוך ב-well-being של העולם. או אם תרצו, אני נסח את השאלה הזאת קצת אחרת, what would love do? מה הייתה עושה אהבה? לפעמים נדמה לנו שאנחנו לא יודעים מה לעשות, יש שפע של הוראות סותרות. להיות עם הנשימה, להיות עם הכל ביחד, לשחרר, להיות עם, להיות בלי. כן, זה יכול להיות אולי מבלבל. אבל אחת ההנחיות, כן, אחד המשפטים לזכור, מה הייתה עושה אהבה? מה הייתה הבחירה של האהבה? וכמו אפילו לתת לתשובה מעצמה לצוף. לפעמים שאנחנו מרגישים שאנחנו בסוג של dead end, בתוך מאבק שאנחנו ממש לא יודעים כבר איך להפסיק אותו, אז בהחלט, 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 the right thing to do, הפעולה הנכונה, שזה אחד מהנתיבים בדרך לשחרור, הפעולה הנכונה זה להרפות, זה להניח, זה לשחרר, זה לוותר. יש לי מורה מאוד אהוב בהודו, שמדבר מאוד מעט, וגם ככה אי אפשר להבין אותו. אחת העצות שהוא נתן פעם לחברה היה admit defeat. admit defeat. להודות בתבוסה. אולי אנחנו הישראלים לא כל כך מחבבים את הרעיון הזה. מה זאת אומרת תבוסה? אני פה עד שאני אנצח. מישהו חייב להפסיד. זה אני, עצמי. מישהו חייב להפסיד, אני או עצמי, מישהו יוכל אותה פה. אבל המקום של admit defeat, של וואו, אני לא יכול לפתור את זה, למשל אם יש איזו שאלה בוערת ומציקה או איזושהי בעיה שנורא נורא נקים את הפתרון שלה, אני לא יכול או אני לא יכולה לפתור את זה דרך מחשבה אובססיבית. למרות שהאינטואיציה שלנו אומרת, לא, לא, עכשיו יש לי מלא זמן בריטריט, אני אחשוב על זה מלא 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 וככה אני אפתור את זה. די מהר אנחנו מבינים שהמחשבה במעגלים לא תוביל לשום מקום. If you find yourself in a hole, stop digging. במקום הזה, בהחלט, 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 להרים ידיים, כן, להגיד, וואו, עכשיו אני מוסרת את זה הלאה. אני את שלי עשיתי. ולחזור למקום הקטן, הענב, הצנוע, לזכור את הפשוט. אין דבר גרנדיוזי, ממש ממש קטן ופשוט. אז לפעמים זה יכול להרגיש כמו תבוסה עצומה, או כמו להרים ידיים, או כמו להיכנה, או כמו לוותר. לפעמים זה בדיוק, בדיוק, בדיוק הדבר הנכון והחכם לעשות. זה מה שהייתה אהבה עושה.
וזה מעבירה לקוף שרואה. היא משקפה. כאשר חוסר החשק, הכעס, הטינה, העצב, משתלטים על התרגול, כיצד ניתן לחזור לתרגול ברכות? ברמה הקונקרטית, כמו ילד שאינו יודע, מה ניתן לומר לעצמי? כיצד לעשות זאת מבלי לחוש אשמה, כישלון, ייאוש? יש לקחת בחשבון כי זה קורה לעתים מאוד קרובות במהלך התרגול. אז כיצד ניתן לחזור לתרגל ברכות כאשר אנחנו מאוד מוצפים? אני חושב שזה שאלה של קצת האמונה של זה, את מה שאנחנו יכולים לאתגר פה זה את האמונות שלנו, כי האמונה, כאשר אנחנו מוצפים לגמרי, אנחנו מרגישים שאין מקום לשום דבר. אולי זה כל כך מלא. ואני חושב שמודעות לא תופסת מקום. מודעות היא לא דבר שתופס מקום במובן של אפשר לראות גם את זה. ויש איזושהי, יש איזושהי הרגשה שאם אני, אם אני מאוד מלא ברגש, אז אי אפשר יותר. ואי אפשר יותר זה גם כן אמונה. ואני חושב שמה שהתרגול מאפשר זה פשוט להיות מסוגלים לחבק ולהכיל את מה שיש. ולא צריך לזה יותר מקום. אם יש בלי לחוש אשמה, בלי לחוש כישלון וייאוש, אמרה פה לילה מאוד יפה, אפשר גם לחוש כישלון וייאוש. כישלון וייאוש הם לא משהו שמחוץ לשדה, מחוץ לשדה הלב שלנו. הם לא משהו שהוא מחוץ למשחק. זה חלק מהטוטליות של החוויה האנושית. וכל עוד אנחנו עושים דיכוטומיה פנימית של טוב ורע, יש רגשות שאני מוכן להרגיש, מוכן להרגיש קצת תסכול, הרבה אהבה, הרבה שמחה, קצת עשב, אבל יש דברים שאני לא מוכן להרגיש. הלא מוכן להרגיש הזה אולי הוא הבעיה. כי הלב, ללב אין העדפות, הלב פשוט מרגיש. והתנודה של הלב היא תנודה אינטנסיבית בשמחה ואינטנסיבית בעצב. זה אותה תנודה, זה פשוט עם גוון אחר של צבע. וכשאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להרגיש, זה להתיימר ולהגיד שכשאנחנו באמת מרגישים נעלמת הבעיה. הבעיה היא זה עד שאנחנו לא מסוגלים להרגיש. אז אפשר להרגיש ייאוש. איך קראת? Admit defeat. ייאוש. אפשר להרגיש כישלון. וכישלון זה רק הרגשה. זה לא איזה אמת ש... זה לא סוף העולם, זה הרגשה. אנחנו, בוא נהיה כנים עם עצמנו, גם שאנחנו לא בדיכאון. 50% מהזמן הדברים שאנחנו עושים מצליחים, ו-50% מהזמן לא מצליחים. מישהו פעם הצליח ב-100% מה שהוא עושה? אז אנחנו נכשלים, ולא רק אנחנו. תסתכלו על גדולים מאיתנו. ברק אובמה, אולי הבן אדם הכי חזק בעולם, את רוב הדברים שהוא ניסה לעשות בארבע שנים הראשונות, הוא לגמרי לא הצליח. ולא בטוח שיש מישהו שמצליח יותר ממנו. להיכשל זה לא טעות, זה לא בעיה, זה פשוט, זה עובדה. כל עלה שגדל על העץ גם נושר מהעץ. אף אחד לא שורד את החורף. אנחנו חלק מהתנודה הזאת, ואפשר לאפשר לעצמנו יותר קלות במקום הזה, והקיבוץ הזה של אסור לי להרגיש כך וכך, אולי הוא הקושי, אולי הוא המקור של הדוקה, אולי הוא הקיבוץ הכי כואב שאסור לי להרגיש כך וכך. אז אולי קצת התלהמתי, אני מבקש סליחה אם מישהו נפגע. אבל את רוצה קצת לקח את הדברים הקשים האלה? We'll give a question to Stephen. We'll give an easy one to Stephen.
Because I'm a poor little brain. Yeah.
There you go, Stephen. And because your brain is so poor, I'll give you two at the same time.
Okay.
First, me and he.
You have the petting.
Huh?
You have the petting.
Now, I'll give you another one because this is too easy. You want the pedic?
I want to work out if it's this way around or this way.
There you go. It's for you, it's in English. How
I'll read it.
How does the Dharma solve dualism? E.g., how does it answer the question where is the psyche?
Psyche.
Yeah, psyche. Okay. I can hardly understand what is written, so there you go.
They're really, I guess, similar questions, the two of them. I mean, we can start by imagining that the world cannot be other than one thing. There cannot be two in everything. The world has to be one. And we have a point of view of a person that wants to survive, that is interested in being, that is interested in living, that and has a self, withdraws into a self, survives by being a self, doesn't want to disappear into the world again. And this withdrawal happens as a child, and we end up with a self. And it's not only us, it's more or less everything. Everything is becoming self or selfing. In order to be itself, it's selfing. So we have a point of view of a self, because we're constantly selfing ourselves, making ourselves a thing, a something, a surviving unit, and not just dissolving into the world, which we feel will be the end of us. And it's what the most greatest fear of all selves, namely every one of us here, is to be absorbed back into the world. We feel it's the same as death. So that's where we are. And from this point of view, everything is dualistic. I and the world. And from this dualistic place, everything we look at ends up dualistic. Mind and body. Dualistic. Who says mind is separate from body? Who says? Can it really be separate? We're experiencing ourselves now, mind in the body. I know my body because I'm aware of the flow of life. What's aware? Mind. So mind is in my body already. As soon as you look at things, they don't stay dualistic. As soon as you look carefully, the dualism dissolves. But there is always a point of view, because we're so, in a way, locked in ourself, that says, I need to exist, I'm a self, and there is the world. So the self is a repeating message. That's all it is. It's not more than that. Which kind of closes us inside a bit of a prison, from which we look out at the world. But all it is a repeating message. It doesn't exist in the nature of things, which cannot be other than one universe. So psyche and consciousness and body, who made them different? We have to, maybe Aristo. Okay. But do we have to? We can believe Aristo if we want, or we can believe the Buddha, or we can believe ourselves, or we can believe what we really see. Which reminds me of a little story of Mullah Nasr al-Din, that someone came to him and said, "You've stolen my donkey." And he said, "No, I didn't." And at that moment, the donkey in the room next door made a sound. What do you call it? How you say it in?
Yeah.
Na'ar. In English, you say braid. And he says, look, he's here. So Nasr al-Din said, "You want to believe me, or you want to believe the donkey?" So who do we believe? I think we have to believe our own experience in the end, and this is the beauty of the practice that we're doing. We don't need to believe in Aristo. I don't mean we shouldn't read, we shouldn't learn, it's fine, we're coming from the Western society. Western society has made dualism rather holy through science. The observer and the observed is really deeply, deeply sort of dropped into the Western consciousness. I know because I'm a scientist, my early profession. And it's holy to look at the world, observe. It's kind of holy, it's almost a religion of the West. But it doesn't mean that it's really true. And I think we have to rely on our own experience and see that the deeper we look at things, the more they come together, the more dualism disappears. And just if we look at, let's do a small experiment right now, 1 minute. Put our hands together, okay, all of us. And if you like, we can close our eyes and just begin to feel the touch sensation between the two hands. Really go in there. What exactly am I feeling between my two hands? Is it this sensation that is alive between the fingers right now? Okay, that's it. So that's just a minute. And how many of you stayed with the thought that I have two hands in this 1 minute? No, two hands. Gone, two hands. We look deeply, things tend to break up. They tend to be more interconnected. They tend to be one. They tend to be in relationship with each other. And that's the nature of reality.
איך להתמודד עם הרצון לסיים דברים? לדוגמה, הרצון לגמור ולסיים את הריטריט. ריטריט. תודה. הרצון. הרצון שמשהו יקרה. הרצון שמשהו יקרה שהוא לא מה שקורה עכשיו. נסתכל רגע על הדבר הזה. יש פה בעצם פער. פער בין מה שקורה עכשיו ובין מה שאנחנו רוצים שיקרה או מצפים שיקרה. זאת אחת ההגדרות אגב של הבודה לסאפרינג, לסבל. להיות עם דברים ואנשים שאנחנו פחות מחבבים ולא להיות עם דברים ואנשים שאנחנו כן מחבבים. להיות עם הלא נעים ולא להיות עם מה שאנחנו תופסים ככן נעים. בקיצור, זה שוב ושוב 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 אותו סיפור בדיוק. עם הרצון עצמו אין שום בעיה. הבעיה נולדת מהמקום שמצפה או שם לחץ, כן? Putting pressure, מלחיץ את עצמנו ואת את העולם להיות אחרת ממשהו. כי אם כרגע יש פה אדם אחד שיושב ומת שהריטריט הזה ייגמר, רק אחד. יכול להיות ש... כן. הרבה כאלה. אבל בואו נעצור רגע ונלך לאט לאט ונראה מה החוויה. מה החוויה? מה קורה עכשיו? מה זה בכלל הריטריט הזה? מה זה אחר כך? מה יקרה אחר כך? מה ההבדל? הרי כשנגיע לאחר כך, סיכוי טוב מאוד שנרצה אחר כך. שוב פעם, מזכיר לי קצת את חוף סומסום. שם וכאן. כל הזמן רוצים להיות שם. אנחנו כאן. אוקיי, אז אם אני כאן, ואני חופר נורא 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 חזק כדי להיות במקום אחר, ואני תמיד 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 מוצא את עצמי כאן. גם אם ניסה נורא רחוק, להודו, יכול להיות שחלק מכם פיתחו פה פנטזיה מתוקה על איך אתם עוזבים הכל. משאירים מכתב דרמטי. מתפטרים מהעבודה, מזכירים את הדירה. אוי, יודעת, אני עשיתי את זה פעם. ונוסעים לארץ רחוקה ששם אף אחד לא מכיר אתכם. וסוף סוף אתם יכולים לשבת בשקט ולהיות במתיקות הזאת של השקט והשלווה והאהבה והחמלה. וואי, וואי, וואי. מהר, כמו ברק, מגלים, או אתם תגלו, שמה לעשות? לקחתם את עצמכם איתכם. אז גם כשהריטריט ייגמר, והנה מה שכל כך, כל כך מישהו אחד פה רצה, יקרה, מה, אז תהיו מאושרים? כשמה שתרצו יקרה, אז תהיו מאושרים? זאת היא האסטרטגיה הנאיבית, שהיא בעצם הכי שכיחה שיש. אם רק נקבל את מה שאנחנו רוצים, אז נהיה מאושרים. לא שמתם לב שזה לא עובד? שמנו לב כולנו שזה לא עובד, ועדיין, וואו, we keep digging. אז הבעיה היא לא הרצון, וההתמודדות, זה כאילו אנחנו באיזושהי זירת אגרוף כזאת, אני מול הרצון שלי, מול המציאות, מול ה... אולי רמז קטן יעזור כאן. ברכבת התחתית בלונדון יש שלט, כתוב שם Mind the Gap. Mind the Gap. שימו לב לפער. Mind the Gap. לשים לב לפער שבין הרצוי למצוי, שים לב לפער שבין איפה שאנחנו ובין איפה שאנחנו רוצים להיות. אבל גם Mind the Gap, בעיניי יש לו עוד פרשנות. וזה Mind is the Gap. ובעצם המיינד יוצר את הפער. המיינד יוצר את התהום. זוכרים מאתמול? התודעה, המיינד, יוצר את התהום והלב מגשר מעליה. אז גם במקרה הזה אפשר לשים לב איך הרצון מתהווה, איך הוא נולד, איך הוא נהיה סלף כזה. אני נורא רוצה שמשהו יקרה, שמשהו אחר יקרה ממה שקורה עכשיו. אני נורא 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 רוצה. אפשר לשים לב להצמדות שלנו, להזדהות שלנו עם הדבר הזה, עד כמה שזה מתנה אותנו. מה קורה אז? להישאר פתוחים, להישאר בסקרנות. לא לעשות את הדבר האובייס, הברור מאליו הבא, שזה להתנות את ה-well-being שלנו, בזה שזה יקרה או לא יקרה, לפי הרצון שלנו. להישאר פתוח להתמודד עם רצון לסיים דברים. למשל, הרצון לגמור את הריטריט.
סטיבן, האם יש לך המלצות לגבי מדיטציה לנשים בהיריון?
היה פעם רטריט עם 10 נשים בהיריון, וכל יום יומיים היה קבוצה רק של הקבוצה של נשים בהיריון. אפילו יש לי תמונה יפה שהקבוצה של וחוץ ממני כל אחד עם הבית. And you know, there's something really bringing someone who's pregnant, bringing, shall we say, coming back home into that place of, first of all, being a woman, that is fulfilling in some way that part of yourself, which is always a sense of coming home. And secondly, giving birth, getting ready for birth, being part of, being in a way part of the universe, so close to things. All of that can be ignored. And what the retreat would help do is really just allowing someone that's pregnant to connect with themselves and to connect with themselves as a source of life and to connect with a living being inside them and to connect a little bit with the mystery of how is it that there is another being coming through me and what does that mean and how maybe I'm not this person like Ha'ani closed in a prison. I'm actually part of the big mother of the universe, of the world. I'm part of the flow of life and other things that can come from that. So I don't want to suggest what kind of insights might happen in a retreat, but just the fact of getting back to being connected with my life, my role in this life, this moment of, if you like, a critical moment in my life, and the flow of life inside me and coming through me, all of that is I think a benefit of the retreat for someone who's pregnant. And I really, you know, any of you who are pregnant or want to be pregnant or think you might be pregnant or any guys that feel pregnant with something else, not necessarily books to be written or things to be done in life, you know, also pregnancy. Great. It really helps to come back to yourself as a generative, being, as a being bearing fruit. And that needs attention. That needs coming home. That needs being with yourself as you bear fruit in life. And I think it's really, really helpful. And also to kind of feel secure, because there's a time of insecurity, there's big change. And a lot of the fears and so on come from outside. The fears of the medical world giving you 15 different tests before your birth in the course of the fears of other people, the disturbance of other people, that all sorts of projections and thoughts, including, the unborn baby has to be a doctor one day or a professor or a rich person. I mean, every possible projection. And just clearing all of that. And coming back to this, you know, very primal place. And I think that's what a retreat can do for someone who's pregnant. In a very primal, simple place of confidence in this, as I say, role of bringing fruit.
במהלך המדיטציה עליתי על דפוס מסוים שחוזר על עצמו. מה עכשיו? איך אני מצליח לשנות אותו? לא כל כך בטוח שאנחנו אמרנו פה הרבה לשנות את מה שאנחנו רואים. לשנות מאוד מזכיר את מה שלילה אמרה, לשנות... אני רוצה שפעם הוא יהיה אחרת, אבל כרגע אני פוגש את הדפוס שוב ושוב. והדפוסים מציקים לנו אולי בעיקר מפני שאנחנו מאוד מאמינים להם, וחלק מזה שאנחנו מאמינים להם, אולי החלק העיקרי, זה אנחנו חושבים שאני זה הדפוס. אנחנו נוטים לדפוס כוח עלינו שאין לו, והתרגול מביא אותנו שוב ושוב מהנשימה הראשונה שאנחנו מודעים אליה לגלות שהדברים קורים מעצמם, והנטייה לקחת בעלות על התופעות היא נטייה מאמללת. להגיד הנשימה הזאת היא שלי, הצליל הזה הוא שלי, התחושה הזאת היא שלי, כי אם זה שלי, אז אני צריך לשלוט בזה. וזה בדיוק הדפוס של הסבל. אנחנו נאחזים בדברים דרך לקיחת בעלות עליהם. אז זה שלי, אז אני חייב לשלוט בזה. אבל אם אנחנו רואים את הכחיות של התופעות, את האופן שבו התופעות פשוט מופיעות, ואנחנו פחות ופחות מזדהים ולוקחים בעלות על התופעות, כולל על הדפוסים, אז הדפוס כבר אין לו כוח לנהל אותנו. אז הוא פשוט איזו מסר שאומר לי, תתרכז, או אתה לא בסדר, או אתה לא שווה שום דבר. וזה רק דפוס, זה רק קול. יש בנו עוד הרבה קולות אחרים. כשאנחנו שומעים מישהו אחר מדבר שטויות, אנחנו לא כל כך מתרשמים מזה. אבל כשאנחנו שומעים את המיינד שלנו מדבר שטויות, אנחנו נורא נורא מתרשמים. וזה אותן שטויות בדיוק. זה לא הבדל. רק פעם אחת אנחנו אומרים, זה אני, אז זה לא יכול לקחת את זה. כשזה מישהו אחר אומר שטויות, אנחנו צוחקים. זה מה? אוקיי, בסדר. כשהשטויות עולות בתוכנו, זה נורא נורא מכאיב לנו. אז חבר'ה, כמישהו שישב הרבה ריטריטים, אמרתי זה היום בקבוצה, רוב מה שהמיינד מברבר לו, זה זבל, זה שטויות. תקשיבו למיינד במשך יום של מדיטציה, תראו כמה דברים. איזה מזל שאף אחד לא שומע את זה, חוץ מאנחנו. אז למה אנחנו עושים כזה עניין? הנטייה, יש נטייה, מחשבות חושבות את עצמם לדעת. Who cares? כאילו, אם אתה מסתכל על זה ככה, אז אין עם זה בעיה. אז לא צריך לשנות דבר, פשוט ללמוד. התנועת השינוי העיקרית שהבודה אומר, זה להיאחז ללא להזדהות. זאת תנועה אחת שהיא, אמרת את זה מאוד יפה אתמול, לשום שינוי של נקודת המבט. אוקיי? במקום הדפוס שלי, רץ שם הדפוס. זה הכל. יש שם איזה דפוס. הוא באמת מסכן, הוא באמת עצוב, הוא באמת כועס, הוא באמת מיואש, ואפשר לתת לו חיבוק. כמו שרואים תינוק, כשרואים תינוק מסכן, באופן אינטואיטיבי נותנים לו חיבוק. אפשר לחבק את המסכנות שאנחנו חווים בתוך הרגש והתודעה, אין עם זה בעיה. אם זה רק, אנחנו זוכרים שזה רק זה. אני היום באיזה תחקיד של מטיף כזה, אני... אוקיי. ככה אני תמיד?
מחשבה.
האם ישנה טכניקה לא לתמלל כל הרגשה, מחשבה וכו'. נראה כי אני מסביר לעצמי הכל במילים במהלך המדיטציה. רואה פה כמה הנהונים בקהל. כולכם ביחד כתבתם את הפתק הזה, תודו. טוב, אז זה בדיוק מה שקורה. זה בדיוק המשך ישיר לנאום ההכתרה של יונתן.
מעטפה. מעטפה.
מעטפה. זה קצת כמו אחד הדימויים שתמיד עולה לי בהקשר הזה, זה הכתוביות של ה-CNN. כאילו יש איזו כתבה שרצה על המרקע, וזה מגיש חמור סבר מדבר, ולמטה כל הזמן רצים הסברים. עוד ככה זה היה פעם, אני יודעת, פעם אחרונה שראיתי CNN, זה היה די מזמן, אולי הם הפסיקו עם זה, אבל כל הזמן יש הסבר למה שקורה. עכשיו אני הולך, עכשיו יש שמש, זה נעים, אוי, זה נחמד, למה היא מתלבשת ככה? למה הוא הולך כל כך לאט? מה זה המחשבות המעצבנות האלה? פעם באחד הריטריטים שהייתי, זה מזכיר לי, מה שאת אומרת, אחד אומרים בריין טאקר, היה לו רעיון. הוא אמר, בוא נמציא מכונה כזאת שמחברים אותה למוח של האנשים, ואז היא מקרינה, אפרופו, את כל המחשבות ואת כל מה שעובר לכם בראש. $1,000,000, מי מוכן? אולי בגלל שזה התיאורטי, אז אף אחד לא התנדב, אבל כולם הבינו את המסר. טכניקה לא לתמלל, זה קצת טריקי, זה עוד פעם המקום שמתחפש, כן? אבל הוא בא מאותה התכוונות של לתקן משהו שהוא כאילו מקולקל. לתמלל, זה הרגל. So, אין בעיה. מה שאפשר לעשות זה פשוט להפסיק להפריע לו. ובזה שנפסיק להפריע לו להתקיים, אולי סוף סוף הוא לא ירגיש כל כך מאוים והוא יוכל להוריד את הווליום. או לא לשים את הכתוביות בחמישה סוגים שונים של הסברים על כל חוויה. זה אופן אחד של התייחסות לדברים. כן? לתת לדברים להיות זה הרבה פחות לשים עליהם לחץ, כן? כולל מה שנקרא תמלול הזה וההסבר הזה. אפשר להסתכל על זה בחיוך גדול, אפשר להסתכל על זה בחיוך קטן. אפשר להסתכל על זה כאל הרע במיעוטו. כן, אבל להבין שכמו שזה זה דימוי של קורנפילד, כמו שבלוטת הרוק מייצרת רוק, ככה המיינד מייצר קונספטים, הסברים, תגובות על דברים שאנחנו חווים וכו' וכו'. וזה לכשעצמו בכלל לא בעיה. הבעיה מתחילה שאנחנו לוקחים את זה ברצינות, או מזדהים עם זה, או מתחילים לפתח יחסים עוינים מול הדבר הזה, או יחסי אהבה, שנאה, וכו' וכו'. חוץ מזה, אני כן רוצה להצביע על המקום הזה שלומד להיות אחד עם. כן? כשאנחנו באינטימיות עם כל הדברים, או לפחות רגע אחד של אינטימיות עם עצמנו, עם הנשימה, עם הגוף, אנחנו הולכים בחוץ ממדיטציה בהליכה, אז הצבעים, הצורות, הריחות, הטעמים כשאנחנו עומדים בתור, באוכל, ושמה זה כמו שהבודה לימד פעם באחת הסוטרות, בראייה יש רק ראייה, זה הסוטרה של בהייה. בשמיעה יש רק שמיעה, בתחושה יש רק תחושה וכו'. זאת אומרת, אנחנו נשארים בנקודת המפגש. כל מה שבא אחר כך, כל הפרשנויות שלנו, ההסברים שלנו, הכתוביות של ה-CNN, הם מאורעות מסדר שני. הם תוספות על הדבר. ואנחנו רוצים to retreat, אנחנו רוצים לחזור לנקודת המפגש של איפה שקורית החוויה עצמה, לא הפרשנות שלנו על הדבר. האם ישנה טכניקה לעשות את זה? אני לא בטוחה. עצם ההזכור של האפשרות הזאת היא כבר הטכניקה. פתאום אנחנו מבינים שזה בכלל אפשרי לשמוע צליל כצליל ואפילו בלי הפרשנות של זאת מכונית שנוסעת, מעניין מאיפה לאיפה היא נוסעת, איזה סוג מכונית זאת, וכו' וכו' וכו'. כבר התרחקנו מאוד מאוד מאוד. זה הכתוביות האלה, זה הפרשנות. צליל, כמה זמן הוא נמשך? האם הוא נעים לי או לא נעים לי? אז זה סוג העבודה שאנחנו יותר מכוונים לעשות. ואז כל מה שהבודה קרא לו, פאפנצ'ה. פאפנצ'ה זה ה-mental proliferation, ההתגבהות הזאת, סטיבן הזכיר את השמרים קודם, דרך אגב מי שתהה, זה הפירוש של המילה ייסט. סטיבן דיבר על זה בשיחת דרמה על הלחם ועל הייסט, וראיתי ככה כמה, סימני שאלה, ייסט, אנחנו עכשיו סוגרים את הפינה, המתכון בדרך. אז ככה, זה עוצר את ה-mental proliferation, את הפאפנצ'ה, זו מילה בפאלי. כן, כשאנחנו יכולים להיות עם הדברים נטו, נקי, יחף. זה הרבה יותר גדול מטכניקה. זאת אומנות.
איך התרגול השפיע על החיים שלי? שלך, אומר, שלי. או שלך, שלך. או שלך. I have to say that I don't really have any separation between Tirgul and Chaim Sheli. There's a slight problem with the word Tirgul, actually, and it's obvious problem that there is Chaim and then there is Tirgul, and somehow we have the letargel
to practice כדי שאנחנו חיים, you know, מלאים, כזה full life from the Tirgul. So there's a slight problem, but we all understand what we're talking about, only we shouldn't take it too seriously that there is something called Tirgul, and that's what we're doing, and living is different. And so they all come together, because as Leela just said, it's all about the way you are with this moment of your existence. What is the quality of this moment of your living experience right now? That's the whole thing. So Tirgul practice helps to purify, to clean, to expand, you know, archiv, your meeting with your life, all life at this moment. But in the end, that is where the living happens, and that's where the Tirgul happens, and that's where you live. So slowly, slowly, that place becomes so much more interesting, so much more joyful, so much more open and free, so much less painful and struggle. And I would say, you know, Chaim v'mavet. Not Chaim shelcha, they're Chaim v'mavet shelcha. The existence and non-existence, the moment that passes, the moment that is born and disappears, the things that you have to lose and change and let go of. And all of that becomes so much less a problem when in practice. And there is constant, I would say, constant, small and steady awakenings. It just happens all the time. It's not that you grasp for awakening. There is awakening, you know, there is up there somewhere, and I've got to sort of catch it, and I've got to spend my whole life kind of getting to that place, and then I'll have it. It's like everything is moving there, so unfolding of awakening happens all the time, almost by itself. Mm. And I do feel that my life is like that, that like the story, the Buddhist image or metaphor of the logs, bule eitz, they float down the river, and they are bound to reach the ocean, providing they don't get stuck. And they don't get stuck on this side of the river or the other side of the river. This side is you getting stuck on me, what I need, what I have to have, magi ali, you know, what I don't like, what I do like, and da da da, me, and the world. What I, you know, again, the world should be a certain way. If you're not stuck in those two places, you're bound to reach the ocean. And it feels like that's the way my life is. Personally, I say that's the way my life is leading. That feels like the purpose for which I was put in this life. I can't think of anything better. What? Get more money? Is that the purpose? The whole universe has created a Stephen in order to get more money, which anyway has to leave when he goes. It doesn't make sense. Almost everything else doesn't make sense. That makes sense. I'm put into this universe to join the ocean. And it's an experience of moment by moment. It's not a thought. It's not a concept. It's not a fantasy. It's not an ultimate thing that I have to grasp. It's in the moment, all the time, in this moment. And so I would say I'm very grateful to have born into this body for that purpose. And it's great. It's a wonderful life. And by the way, I'm married, I have kids, I have grandchildren. I don't need to be a monk for this. It's not necessary to, absolutely necessary to go off to India and, you know, like as Leela said very well, you know, you are where you are who you are. You're going to bring yourself, as Pirsig said once, the only truth you find at the top of the mountain is the one you bring up with you in the first place. So, you know, you don't need to run away for that. You need to be fully, fully, fully right in the moment by moment of your lived experience. And it's a total blessing. Thank you.